כן, הגיע הזמן, אפשר להתחיל. אז בפעם קודמת סיימנו את פרק ג', ובפרק ג' דיברנו בעיקר על הצלם, שראינו שהוא במידה רבה ניסיון של נבוכדנצר ללכת וללחום במידה רבה בניסיון של פתרון החלום. היינו הוא מנסה לשבש את פתרון החלום. פתרון החלום לא נראה בעיניו, הוא לא אוהב אותו. הוא רוצה שהצלם כולו יהיה מזהב, או בעברית קלה, שהמלכות שלו לא תיבטל. כפי שכבר אמרתם בכמה פעמים, זה שהוא מתרגש מפעם לפעם מגדולת השם, גבורתו, גם לאחר שהוא פתר את החלום דניאל, והוא אמר דברי שבח עצומים, זה טוב לשעה קלה, וזה בדיוק יקרה גם, זה בדיוק קרה גם לאחר מה שקרה עם הכבשן של חנניה, מישאל ועזריה, שגם אז הוא התפעל מאוד מן העובדה שהם ניצלו בדרך ניסית. באמת הדבר הזה היה באמת מופלא, אבל כפי שאמרתם, לא להתרגש יותר מדי, הוא ירגע, זה בסדר. הוא בסופו של דבר, הדבר המרכזי שמדאיג אותו זה השלטון שלו והעוצמה שלו, וכל השאר בעצם באמת פחות חשובים. ואנחנו עוברים היום לפרק ד', כן? אנחנו פה עוברים לפרק ד', ואנחנו פה שומעים על עוד חלום נוסף של של נבוכדנצר, כאשר גם פה נוכל לראות את השחצנות שלו, של נבוכדנצר. ראינו את העובדה הזאת שהוא רוצה להעביר מסר, כן? הוא מתאר פה פרק ד' פסוק א', אני נבוכדנצר שלב הייתי בביתי ורענן בהיכלי, חלום ראיתי ויפחידני, והרורים או הרורים על משכבי וחזיונות ראשי הבהלוני. ממני ניתן צו להביא לפני את כל חכמי בבל, אשר יודיעוני פתרון החלום. אז באים החרטומים, האשפים, הכסדים והגוזרים, ואומר אני את החלום לפניהם, ופתרונו אין מודיעים לי. לבסוף בא לפני דניאל, אשר שמו בלשצר, כשם אלוהי. כבר אמרתי לכם שהוא עשה לו חינוך מחדש ונתן לו שם תואם, אז הוא נתן לו שם אלילי, בל. בל הוא אל בבלי, והוא בעצם תרגם את השם דניאל, כן? דן אותי האל, בל שצר, שהבל ישמור עליי, יגן עליי. זאת אומרת, הוא נתן לזה משמעות אלילית, ובאמת הוא מספר פה שוב, והוא רואה את עצמו בעל הבית גדול, כי דניאל שיפתור את החלום, זה האיש שהוא גידל אותו כביכול, הוא האיש שנתן לו שם כשם אלוהי, ובאיזשהו מקום גם הכוחות שיש לו הם בסופו של דבר מכוח כוחו של נבוכדנצר, שהביא אותו, שגידל אותו, שנתן לו את השם וכו'. ואשר רוח אלוהים קדושים בו, הוא עושה סלט מבחינתו, התפיסה של האלוהים הישראלי, הוא לא אל עליון. בשבילו זה עוד אל בגלריה. יש איקס אלים, וזה חלק מן התפיסה האלילית של מה שקוראים לעבוד את האלוהים בשיתוף. יש אלילים רבים. וראינו את הרעיון הזה גם אצל החבר'ה שהובאו ארצה בזמנו על ידי האשורים. האשורים שהם הביאו פה כל מיני עמים במקום מלכות ישראל שהוגלתה מכאן. הנה רק תראו את הרעיון הזה, פשוט תבינו, זה גם איך הוא כל כך מהר עובר מנושא לנושא, או הייתי אומר שוכח את העובדה שיש אלוהים גדול, כי האלוהים שלו זה עוד אל אחד מתוך המכלול. תסתכלו על הכרגע בשביל להבין את התהליך הזה, את השקפה האלילית הזו, זה בא לידי ביטוי בספר מלכים ב' פרק י"ז. בספר מלכים ב' בפרק י"ז אנחנו מוצאים את העובדה שפרק י"ז פסוק כ"ד, מלכים ב' פרק י"ז פסוק כ"ד, מספר לנו במלכים ב' פרק י"ז פסוק כ"ד, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, הנה הבבלים, אותו אזור, ומעבה ומחמת ומספרוואים, הוא הביא מעמים שונים, עמים, ויושב בערי שומרון, תחת בני ישראל. לכן הוא הוציא מפה את בני ישראל שהוא יגלה אותם, והביא במקומם עמים שונים. וירשו את שומרון וישבו בעריה. והיא בתחילת שבטם שם, לא ירו את השם, וישלח השם בהם את העריות וירוגים בהם. ואז הם מדווחים לשלטון המרכזי, והם אלה מלך אשור, והם אמרו למלך אשור למור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. ובכן, הם לא מכירים את הכללים של האל המקומי. הם עברו מתחום טריטוריאלי של אל אחד, לתחום טריטוריאלי של אל אחר, ופה הם לא יודעים מה לעשות, הם פה מסתבכים איתו, כי הם לא יודעים בדיוק מה עושים. והם מבקשים בעצם הדרכה, מה עושה מלך אשור, וישלח, כן סליחה, אז לפי כן וישלח בהם את העריות ולמתקשר, אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצב מלך אשור למור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם. דהיינו, תחזירו לפה איזה כהן ישראלי שמכיר את כללי המשחק של האל המקומי, והלכו וישבו, ויורם את משפט אלוהי הארץ. אז הוא יסביר לתושבים החדשים שיובאו מפה ממרכז אסיה, ויסביר, ויבוא אחד מהכהנים אשר יגלו משומרון וישב בבית אל, והיא מורה אותם איך יראו את השם. באמת יש להם צורך להסתדר עם האל המקומי. והיו עושים גוי גוי אלוהיו, הם לא הפסיקו לעבוד כל אחד את אלוהיו, ויניחו בבית הבמות אשר עשו השומרים גוי גוי בערים אשר יפים שם, ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי קוט עשו את נרגל, ואנשי חמת עשו את השימה, והאבים עשו נבחז ותרתק, והספרבים שורפים את בניהם לאש, באש לאדר המלך ולמלך אלוהי ספרבים. והיו יראים את השם, ויעשו את להם מקטותם כהני במות, ואת השם היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר יגלו אותם משם. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים, אינם יראים את השם, ואינם עושים כמשפטם, כחוקותיו ומשפטם וכתורה וכמצווה וכו'. במילים אחרות, אתם רואים, הם פשוט היו צריכים, אז יש להם עוד אל, יש להם איקס אלים, ועכשיו הוסיפו גם את האל המקומי הישראלי, צריך לחיות אותו בשלום, כדי לא להרגיז את האלים, צריך להרגיע אותם, לדעת איך הטכניקה, איך עובדים אותם, איך מרגיעים אותם, איך מספקים אותם, כדי שהם, איזה קורבנות מקריבים להם, איזה טקסים עורכים להם, וכשהאל המקומי שלב, רגוע וטוב, אז הוא לא תוקע אותם. זה לא תפיסה של שינוי כל השקפת העולם. לכן גם כשהוא מתפעל פתאום מעוד אל שמציל את דניאל, או שמציל, אני יודע, משהו אחר, או שפותר את החלומות, אז הוא הוסיף עוד אל לגלריה. זה לא שהוא פתאום הבין שאין בלתו. זו תפיסה יהודית של אל אחד. אצל עובדי האלילים, אתה יכול לצרף לאליליות הקיימות, עוד אל בחשבון, עוד אל בגלריה, גם הוא יצטרף לחבורה, זה לא יוצר מציאות חדשה. ולכן פשוט שתבינו את השקפת העולם שמתגלגלת פה ברקע, שהוא מצד אחד מאוד מתפעל, מצד שני, כן, הוא יכול לשבח את האלוהים של דניאל, אבל מצד שני הוא יכול להמשיך הלאה לעבוד את אלוהיו, ובעצמו הוא רואה את עצמו גם כאלוהים, כפי שאנחנו כל הזמן רואים בהתנהלות שלו ובעשייה שלו. בכל אופן, נחזור חזרה לפרק ד' לפסוק ה', ולבסוף בא לפני דניאל אשר שמו בלשצר כשם אלוהי, אשר רוח אלוהים קדושים בו, ואת החלום לפניו אמרתי, בלשצר שר החרטומים, אשר אני ידעתי כי רוח אלוהים קדושים בך, וכל רז אין אונס אותך, מראה חלומי אשר ראיתי ופתרונו אמור. כן? ואז הוא מספר לו עכשיו את החלום הנוסף שיש לו, והוא מבקש שהוא יפתור לו, כי הוא כבר הוכיח את עצמו בתור אחד שיודע לפתור חלומות. וחזיונות ראשי על משכבי, רואה הייתי, והנה עץ בתוך הארץ וגובהו רב. שוב, איזה משהו שתופס מקום גדול, קודם זה היה הצלם, עכשיו הוא רואה עץ בתוך הארץ. אנחנו יודעים בספר ישעיהו ובספר יחזקאל, העצים הם ביטוי לממלכה, לארץ, למדינה. וממלכה חזקה זהו עץ גבוה, עץ ענק, שתחת כנפיו יושבים כולם. זאת אומרת, זה מישהו שהוא מקיים את כולם, כולם חיים בצילו. עד עכשיו אומרים, כן, כולם יושבים בצל המעצמה הזאת, כולם חיים בצילה. הצל הגדול, העץ הגדול שמטיל צל, שכולם יושבים על ענפיו, כולם יושבים בצילו, כולם נהנים מפירותיו. העץ הוא ביטוי לעוצמה, וכשהעץ הוא גדול וגובה רב, זאת מעצמה. גדל העץ וחזק, וגובו יגיע לשמיים, וחזותו לקצה כל הארץ. ואת עת שממלא את כל המרחב. נופו יפה, ופריו רב, ומזון בו לכל תחתיו. תשב בצל, בצל חיית השדה, בענפיו ישכנו טיפורי שמיים, וממנו איזון כל בשר. כן, אתם רואים, זה עת שפורס את חסותו על כל המרחב, כולם תלויים בו, כולם יושבים בצילו, כולם ניזונים מפירותיו, כולם בעצם חיים מכוחו, בעלי חיים, עופות, הכל. רואה הייתי בחזיונות ראשי על משכבי, והנה מלאך קדוש מן השמיים יורד. כן, פתאום מגיע לו איזה מלאך, איזה כוח עליון, קורא בכוח וכן אומר, קרטו העץ וקצצו ענפה, השירו נופו ופזרו פריו, תנוד החיה מתחתיו והציפורים מענפיו. במילים אחרות, המלאך הזה שיורד מודיע בעצם על סופו של העץ הזה, על קריטתו, על ביטול כל היתרונות שיש לו, שכתוצאה מהיתרונות הללו כולם חיו בצילו, כולם חיו מפריו, כל הדברים שיש לו מבטלים, קורטים את העת, קוצצים את הענפים, את הפירות מפזרים לו. בקיצור, כל העוצמה שלו נגמרה. שוב, זאת וריאציה אחרת לפסל הענק שיתרסק, שיפול, שיגמור את הדברים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, שימו לב מה מטריד כל הזמן, או מה המסרים שעוברים כל הזמן לנבוכדנצר. הוא רוצה מלכות על מוות, ובעצם כל הזמן מביאים לו, אתה בערבות מוגבל, עם כל הכוח שלך ועם כל העוצמה שלך. כן? אך שורשיו העיקריים עזבו בארץ. דהיינו, המלאך הזה אומר, נם לפגוע בו, אבל את השורשים להשאיר בארץ. ובאסור ברזל ונחושת בדשא השדה ובטל השמיים ירטב, ואם החיה חלקו בעשב הארץ. דהיינו, לא אותיר את השורשים בארץ, מצד שני לקצוץ אותו, והוא יהפוך להיות חלק מן הנוף הסובב. הוא יהיה על הדשא, הוא יהיה על זאת אומרת, הוא יאבד את יתרונו, הוא ישתלב אחרי שיפילו אותו ויפרקו אותו, הוא ישתלב במרחב הטבעי סביבו, בדשא, הוא יהיה יחד עם טל השמיים, עם יחד עם החיה. לבבו ישתנה מלב אדם, ולב לב חיה ינתן לו, ושבע עיתים יעברו עליו. כן, רואים שם שהלב שלו, כן, הוא קודם היה אדם, כן, עוצמה גדולה, פתאום הוא יקבל מציאות חייתית. כן, זה חלום מאוד מוזר, מאוד מטורף.
הרב, יהפוך לחיה
העת? כן, כביכול העץ הזה יאבד את עוצמתו האנושית, את עוצמתו שהייתה לו קודם, כן, והוא יאבד כוחו, והלב שהיה לו קודם של אדם יהיה לו של חיה. כן, כן, עת, במשל, בחלום, הכל יכול להיות. מה המשמעות של העניין הזה? כן, שעצים קוראים לו כל מיני דברים, אני יודע, בעלי חיים יכולים לדבר, קוראים להם כל מיני דברים. אז כמו שהעץ יכול להתחיל לדבר ולהגיד דברים כאלה אחרים, אז ישתנה משהו בזהות שלו, לב, במהות הפנימית שלו, יחול שינוי. הוא יהפוך להיות ממישהו רגוע, אנושי, לאיזה חיה. ושבע עיתים יעברו עליו. דיינו, ובמציאות הזאת החדש שיהיה, יעברו עליו שבע תקופות, שבע זמנים. זה החלום. כן? עכשיו בחלום אנחנו חולמים פעמים, או אנשים חולמים, דברים מוזרים.
כמה זה שבע זמנים?
לא יודע, נראה, עוד מעט נראה. זה החלום, לפצח את זה. מה זה? לא יודע, תכף נראה. לא יודע, שאלה מה זה זמן. זה זמן חור וזמן קיץ, זה אפשרות אחת. זה יכול להיות גם משהו אחר, אני לא יודע, נראה. כן, שאלה מה זה, לא יודע. תכף, אם הוא בישיבה, זה... כן, נראה תכף. בגזרת המלאכים הדבר ובמאמר קדושים העניין, דיינו הדברים הללו נעשו מכוח צו עליון, על דברת אשר ידוע חיים, כי שליט העליון במלכות האדם, ולמי אשר ירצה יתננה, ואת שפל האנשים יקים עליה. כן, יש פה איזו אמירה שהדברים הללו באים מתוך גזרה עליונה של מלאכים, של קדושים, וזה כדי להעביר מסר של בין בני האדם, כי כן, יש איזה שליט עליון על מלכות האדם, והוא יכול להעביר אותה. אין מישהו, אין מלכות אנושית שהיא נצחית. פעמים הוא ייתן לזה, ופעמים ייתן אותה למישהו אחר, ואדם שפל יכול לקום ולירש את מי שהיה קודם פעם ענק שבא ענקי.
כן. מהחלום,
כן, זה... עד כאן, הנה הוא אומר עכשיו, החלום הזה ראיתי אני המלך נבוכדנצר, הנה עד עכשיו, עד סוף פסוק י' הוא סיפר את החלום, מפסוק ת' הוא אומר, הנה, הוא אומר לבלשצר, כן, לדניאל, החלום הזה ראיתי אני המלך נבוכדנצר, ואתה בלשצר, פתרונו אמור, כל אומת אשר כל חכמי מלכותי, אין יכולים להדיאני הפתרון, ואתה יכול, כי רוח אלוהים קדושים בך. כן, אתה יש לך כבר קבלות כמישהו עם כוחות מיוחדים, והיועצים האחרים עומדים חסרי אונים נוכח החלום המוזר הזה. מה זה?
פתרון ניתן לתוך החלום בסוף.
בסדר, הוא רוצה להבין את הדברים, הוא רוצה לשמוע, לא יודע, הוא רוצה לראות איך המסר הזה שנאמר בסוף, בשורה האחרונה, מתחבר עם הפרטים של החלום, של העץ שמתפרק, של זה. אני מסכים איתך, החלום הזה יותר קל לי פתרון מהחלום הקודם. כן, יש פה מסר, תראה, הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה גם בנבואות, אתה יכול לקבל מה אתה רואה, ירמיהו, מקל שקד אני רואה, אופניו, כן, סיר נפוח אני רואה, וכו' וכו' וכו'. יש לפעמים שאתה מקבל את המראה, וחוץ מזה גם אומרים לך ליד זה, כן, כי מצפון תיפתח הרע וכך יקרה וכך. זאת אומרת, אתה רואה מראה, אתה מקבל מסר מילולי, ההנחה היא שצריך להיות איזשהו קשר בין המראה למסר המילולי, וההסבר המלא צריך לראות איך המראה הנלווה למסר המילולי שמופיע בהתגלות או בחלום, משנה כרגע לצורך העניין, כן? ובאיזשהו מקום אתה רוצה ליצור את הזיקה ואת הקשר בין המרכיבים השונים של המכלול כולו. והרבה פעמים יש דברים שבאים לידי ביטוי ככה. כך דוגמה אחרת שבנבואת משה, בסנה. כן? אז הוא שולח אותו בסנה, הוא אומר לו, הוא רוצה אותות, כשהוא יופיע לפני העם, שיוכל להוכיח את היותו שליח הקדוש ברוך הוא. אז שהוא בא לקבל את האותות הללו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה תיקח את המטה שלך, תצרוק על הארץ, הוא יהיה נחש, תפוס אותו בזנבו, הוא יחזור להיות מטה. נכון? רק הוא אומר לו, תשמע, תיקח את היד, תכניס אותה מתחת יבת ששכי, תוציא אותה חזרה, היא תהיה עוד פעם, תפסיק להיות מצורה, תחזור להיות כבר ראשונה. אחר כך, אם זה לא מספיק, תלך עוד עוד. תראו, האותות הללו, זה יכול להיות אוקוס פוקוס סתם. זה יש פה פן של אוקוס פוקוס. אבל יש פה גם מסר. והמסר הפנימי של הדברים האלה הוא חלק מן המסר של כל השליחות הזאת. כי מה הוא אומר לו בעצם? המתה, שיתפוס לו ביד, יד, זה ביטוי של הנהגה, של עשייה. מתה זה ביטוי של מנהיג. מי שיש לו מקל ביד הוא המנהיג, הרועה, המלך, המנצח על התזמורת, הקוסם, לו שליטה על כוחות. כן, יש לו שליטה. אז זה המקל. עכשיו לוקח את המקל, משליך אותו, הופך להיות נחש. הנחש זה הסמל של מצרים. מצרים. מול פרו, של מצרים. את כל הפרונים, יש להם כזה, כובע כזה, יש להם קדימה ציור של נחש. אז זה הסף של מצרים. עכשיו, אתה תופס את, זאת אומרת, אתה עם המטה שלך, תצליח להשתלט על הנחש. איפה תתפוס את הנחש? בזנב. כל לוחד נחשים יגיד לך, איפה תופסים נחש?
בראש.
למה? תתפוס אותו בזנב? מקיש אותך, נכון? עושה סיבוב. ואני לא דופק לו חשבון, תופס אותו בזנב. תופס אותו בזנב, והוא הופך להיות עוד פעם מטה בידי. המטה ביד שלי שולט במטה. את השליטה שלי, תצליח להשתלט על העוצמה של מצרים, על היכול לעשות פייט עם המצרים. נכון? לא את חושב שתפר את כל הדברים הנוספים, אבל באופן כללי, המחזות או המראות הנלוות למסר מילולי, המסר מילולי שלח את עמי ויעבדוני. אבל האותות שהוא עושה, או שהוא מקבל, הוא חלק מהמסר, צריך להיות איך זה מתחבר. אז גם אם יש מסר, איך המראות, איך כל הפרטים משתלבים למסכת אחת. בסדר? אז גם פה הוא רוצה לקבל דברים. טוב? אז הוא פונה לדניאל ואומר לו, תשמע, אני מצפה ממך לפתרון. פסוק ט"ז. אז השתומם דניאל, אשר שמו בלשצר, כשעה אחת. היינו, הוא התלבט, חשב, ורעיונותיו יבהלו. עונה המלך ואומר, בלשצר, החלום, כן, עונה המלך ואומר, בלשצר, החלום ופתרונו אל יבהלך. עונה בלשצר ואומר, אדוני, החלום לשונאיך ופתרונו לצריך. בעצם מה הוא אומר לו בעברית יותר קלה? אכלת אותה, נכון? המצב שלך על הקנטי, נכון? כי הוא אומר לו, החלום והפתרון שלו קשה. זאת אומרת, הוא ככה רואה אותו נסער ורואה אותו שהוא עוד לא מיד נותן את התשובה, אז הוא תוהה מה קורה, מה, למה אתה אמיתי. אז הוא אומר לו, תשמע, אני ככה מבוהל ומוטרד, כי המסר שעולה מן החלום הזה הוא לא מרנין. העץ אשר ראית, אשר גדל וחזק, וגובו יגיע לשמיים, וחזותו לכל הארץ, ונופו יפה ופריו רב ומזון לכל בו, תחתיו תשב חיית השדה, ונפיו ישכנו ציפורי השמיים. אתה הוא המלך אשר גדלת וחזקת, וגדולתך גדלה והגיע לשמיים, ושלטונך לקצה הארץ. ממש מזכיר את הפסל הגדול הראשון. זה רעיון בסיסי שמתגלגל בווריאציות שונות לאורך הספר כולו. ואתה, ואשר ראה המלך מלאך קדוש יורד מן השמיים ואומר, קרטו העץ והשחיתו, אך שורשיו העיקרים בארץ עזבו, ובאסור ברזל ונחושת בדשא השדה, וטל השמיים יורטב, אם חיית השדה חלקו, עד אשר יעברו עליו שבע עיתים. זה הפתרון. המלך וגזרת העליון היא אשר הגיע על אדוני המלך. כן, המלאכים שירדו, כן, הם בעצם הודעה של מהשמיים. ואותך מגרשים מן האדם. דיינו, אתה תפסיק להיות אדם. תפסיק להיות במעמדך הרם והניסה. ואם חיית השדה יהיה מעונך, אתה תהיה כמו חיה, זרוק, ועשב כבקר אותך יאכילו, ומתול השמיים אותך מרטיבים, ושבע עיתים יעברו עליך, עד אשר תדע כי שליט העליון במלכות האדם, למי אשר יוצא יתננה. במילים אחד קודם כל אומר לו, אתה הולך לאבד את העוצמה שלך, אתה הולך לחטוף מכה קשה, אתה תהיה כמו חיה, אתה תושפל, אתה תאבד את כל עוצמתך, כפי שכבר אמרת בצדק. המסר מאוד ברור, רוצים להביא לך מסר שלא תחשוב שאתה בעל הבית הגדול, אתה בסופו של דבר אחד הגורמים שהקדוש ברוך הוא העלה, יש שליט עליון במציאות, והוא זה שמנהל את המציאות, והוא ייתן את ההנהגה ואת השלטון ואת העוצמה למי שירצה. ואשר אמרו לעזוב עיקר שורשי העץ, מלכותך לך עומדת, לאחר שתדע כי שלטים השמיים. זאת אומרת, לא עקרו אותך לגמרי, השאירו לך מה שקוראים איזושהי אחיזה, להתחדשות, לעמידה בהמשך. אבל במה זה מותנה? בכך שתכיר בגדולת מלכות שמיים. זה התנאי. שמלכות האדם שלך היא לא עומדת מעל הכל, אלא שהיא כפופה ותלויה ברצון שמיים. לכן המלך, עצתי תיטב עליך, וחטאיך בצדקה פדה, ועוונותיך בחנון עניים, אולי תהיה ערכה לשלוותיך. ובמיוחד הוא מציע לו, כפתרון, כעיצה, להתנהג בצורה אנושית, לדאוג, לתקן, לטפל במסכנים, לדאוג ולתקן את ההתנהגות כנראה הבוטה שלו והברוטלית שלו, השחצנית הזאת, שהוא חושב שאני ואפסי עוד, מתוך תקווה שאולי הדברים הללו יביאו לו מזור ויעריכו את תקופת השלווה. הכל הגיע על נבוכדנצר המלך. לקץ ירחים 12, על היכל המלכות אשר בבבל מעליך היה. כן? ובכן, לאחר 12 חודשים, עונה המלך ואומר, הלא זוהי בבל רבה אשר אני בניתיה לבית מלכות בתוקף חוסדי ולכבוד הדרי. במילים אחרות, הוא מגלה שקשה לו הוא היה באמת מי שאלה את האימפריה הבבלית לפי עוצמתה, קשה לו לעכל את העובדה שזה לא משהו בן על מוות. עוד הדבר בפי המלך, כל מן השמיים נפל לך. אומרים לבוכדנצר המלך, המלכות עברה ממך. ומן האדם מגרשים אותך, ואם חיית שדה מעונך, עשב כבקר אותך יאכילו, ושבע עיתים יעברו לך, עד אשר תדע, כי שליט העליון במלכות האדם, למי שירצה יתננה. בא בשעה, הדבר קלה על נבוכדנצר, מן האדם גורש, עשב כבקר יאכל, תל השמיים ירותיו, עד אשר שערו כנשרים גדל, וציפורניו כציפורים. במילים אחרות, יש פה איזה תיאור של איזה מציאות מטורפת שעברה אליו. יש באמת דיון מבחינת היסטורית, האם אנחנו יודעים את המציאות הזאת, שבאמת הוא השתתה, שהוא הפך באיזושהי סיטואציה, הוא עבר איזה טראומה פסיכיאטרית, כי בעצם הוא פה עובר מציאות של מציאות חייתית, הוא הופך להיות כחיה. גם ההתנהלות וגם ההופעה החיצונית שלו הפכו אותו לו למשהו חייתי. תראו, יש תופעה כזאת של מנהיגים שיש להם הסיכורים סחרור גבעים, תחושה של אלוהות, של מציאות שהם כל יכולים. אנחנו מכירים את זה למשל אצל היטלר, שבשלב מסוים הוא כבר, איך אומרים, שאומרים למישהו הרבה פעמים שהוא אלוהים, הוא מתחיל להאמין בזה בסוף. כן? באיזשהו מקום הוא נכנס לפוזה. והמציאות הזאת וההתנהלות החייתית הזאת של ראיתם פעם נאומים איך שהוא צועק ומשתולל, ראיתם פעם את ההתנהגות ההתנהגות שלו בסרטים, ההתנהלות וההתנהלות ממש לפעמים את ההסתכלות המטורפת הזאת בעיניים. יש כנראה משהו שקשור אצל שליטים אכזריים שמתנהגים בצורה ברוטלית כלפי כולם. הם רואים את עצמם כאלוהים כל יכולים, ולפתע פתאום כשהם מרגישים שהם הולכים לאבד, הם כמו חיה פצועה, מתחילים להשתולל, מתחילים לבעוט, מתחילים להתנהל בצורה ברוטלית. ההיסטוריונים, כפי שראיתי בסקירה, מתארים שהייתה תקופה של השתוללות כזאת אצל נבוכדנצר. דהיינו המציאות החייתית הזאת שהורידה אותו בשלב מסוים, וזאת מציאות של איבוד שיקול הדעת, התנהלות של 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 טירוף. עבר זמן ולקץ הימים בפסוק למד א', אני נבוכדנצר עיניי לשמיים נשאתי ודעתי תשוב עליי, ואת העליון ברכתי, ואת חי העולם שיבחתי, והידרתי את שלטונו, שלטון עולם ומלכותו עם דור ודור. במילים אחרות, בשלב מסוים, אחרי איזה תהליך של, לא יודע כמה זמן זה היה, שהוא הגיע למסקנה, הוא עבר איזה תהליך של נפשי קשה מאוד, איזה שבר, התרסקות מאוד מאוד גדולה, והוא בעצם מימש את מה שנאמר בשורה האחרונה של התובנה. ואז, וכל דרי הארץ כעין נחשבים, וכרצונו עושה בצבא השמיים ודרי הארץ, ואין אשר ימחה בידו, יאמר לו, מה עשית? בו בזמן, דעתי תשוב עליי, ולכבוד מלכותי הדרי וזיבי ישוב עליי, ואותי יועצי ושרי יבקשו, ועל מלכותי הוכנתי וגדולה יתרה נוספה לי. אתה אני נבוכדנצר משבח ומרומם ומעדר את מלך השמיים אשר כל מעשיו אמת ודרכיו משפט, ואת המהלכים בגאווה יכול להשפיל. רבותי, יש פה איזה פרק מרתק של מלך אכזר שהגיע לשגעון גדלות, ששגעון הגדלות הזה הביא אותו להתפרצות של טירוף, וההתרסקות הנפשית הזאת, הפסיכיאטרית הזאת, הביאה אותו בסופו של דבר לאיזושהי תובנה של אדם, של מציאות שהיא תלויה, ואת המחשבות המטורפות שהוא הגיע אליהם, במידה רבה הוא הבין והפנים. בעצם יש פה מסר הרבה הרבה יותר רחב ממה שיש פה באופן פרטי לאיש פרטי. באמת יש פה איזה מין דגם קיצוני שקורה אצל נבוכדנצר, והוא נכון במידה רבה כתהליך פסיכולוגי שקיים אצל בני אדם באשר הם. בין אם זה נבוכדנצר, בין אם זה כל אדם אחר שהצליח והגיע לסחרור גבעים, הגיע להצלחה שהעבירה אותו על דעתו. יש אנשים שההצלחה מעבירה אותם על דעתם, והדבר הזה הוא בעצם תמרור אזהרה. האירוע הזה של נבוכדנצר שמופיע פה באמת בצורה מאוד קיצונית, בצורה מאוד מאוד בוטה, אבל זהו תהליך שכל אדם עלול ברמה כזו או אחרת להגיע, צריך ללמוד לקח מן האירוע הזה, כי בעצם סחרור גבעים, תחושה של אני ואפסיות, אדם מצליחן, אדם שתופס עוצמה. תראו רבותיי, במיניאטורה, לא בעוצמות כאלה, זה קרה להרבה מאוד אנשים, להבדיל, בווריאציות אחרת. רבותיי, זה קורה לשאול. שאול, שהוא מצליח ומכה את אגג, מה שקראנו בשבת זכור, בסופו של דבר, הוא איבד את השלטון. זה מה שאומר לו שמואל. וכשהוא לא מוכן לקבל את איבוד השלטון הזה, הוא יוצא למלחמת חורמה נגד מי? נגד דוד. וההתנהגות שלו במשך השנים הללו הולכת ומחריפה. הוא מתנהג בצורה מאוד קשה, בצורה מוזרה, גם כלפי בנו יונתן, שלא פעם ולא פעמיים הוא ניסה להרוג אותו, כי הוא חשב שהוא תומך בדוד. ההתנהלות שלו הייתה, הוא יכול מצד אחד לבכות לפני דוד ולהגיד לו אתה צדיק ואני רשע, ולהגיד לו דברים כאלה ואחרים, מצד שני הוא יצא למחרת למרדף נוסף אחריו. הזגזוג הזה כתוצאה, אנחנו מכירים מה קורה עם עוזיהו, הוא כחזקתו גבה ליבו עד להשחית, והוא נכנס למקדש להקטיר קטורת, והצרחת הצרת זורחת במצחו. אנחנו מכירים מה קרה לשלמה, שלמה שהיה באמת מלך מצליח ביותר, באמת הגיע לעוצמות ולשיאים בלתי רגילים. הסחרור הגדול הזה בסופו של דבר גרם לו להתרסקות, גרם לכך שהוא הרבה לו ואמר אני הרבה ולא עשו. בסופו של דבר הוא התרסק ומלכותו התרסקה יחד איתו. אנחנו מכירים מלכים נוספים, מלך כמו עשה בסוף ימיו, גם כן הוא נפל, חלה ברגליו, גם כן שהוא התנהל בצורה טובה, מיטבית, הוא זכר את מקומו מול הקדוש ברוך הוא בכפיפות, הצליח. תבינו מה שסודו של דוד ולמה הוא הפך להיות דגם למלכות רצויה ואידיאלית, זוהי העובדה שהוא זכר עד סוף ימיו את עמידתו נוכח אלוהיו, את העובדה שהקדוש ברוך הוא ועמידתו המתמדת מול הקדוש ברוך הוא, וגם כשהוא נכשל ונכשל קשה, והוא נכשל קשה פרשת יושב ואוריה, אבל כשהציבו לפניו את המציאות המרה, אז הוא מתייצב ועושה תיקון בלתי רגיל. יש סכנה בהצלחה, יש סכנה בהצלחות בסחררות. אנשים עלולים לאבד את האיזונים שלהם, ורק התובנה של עמידה מול מלכות שמיים, שאדם ככל חייו יזכור את היותו אדם בערבון מוגבל, שכל כוחותיו וכל הצלחותיו הם אנושיות ומן השמיים ניתנו, שום דבר לא בן על מוות, שום דבר לא נצחי ברמה האנושית, ולכן אדם כל הזמן צריך לזכור ולהזכיר לעצמו את הדברים הללו. הסיפור הזה של נבוכדנצר שמופיע בו בצורה מאוד פרועה, בצורה מאוד בוטה, בצורה מאוד גסה, כי גם האישיות שלו היא מאוד ברוטלית, מאוד גסה, כפי שראינו בהתנהלות שלו לאורך כל הדרך. אז גם התיאור בחלום והחייתיות שלו והמציאות החייתית הזאת שבסוף מתארים אותו שהוא כמו איזה חיה עם שערות מגודלות ואיזה מין מציאות מטורפת, באמת יש פה איזושהי סיטואציה מאוד מאוד קשה, אבל וזהו תהליך מוקצן של תהליך שאנשים אחרים עוברים אותו בווליום פחות חריף ופחות קשה, אבל הוא קיים והוא נכון והוא מציאותי. ואנחנו מכירים אנשים שונים שהצליחו, שעברו תהליכים דומים. היכולת לשמור ולזכור גם בשלבי הצלחה מסחררת את העובדה שאני בשר ודם, שאני בערבון מוגבל, שאני חולף, שההצלחות הללו זה הכל סייעתא דשמיא, התובנות הללו, הענווה הזאת המחויבת אצל אדם כדי שההצלחה לא תסחרר אותו ולא תרסק אותו, זה דבר מאוד מהותי ומאוד בסיסי. ולצערנו גם טובים ורבים נכשלים בו, כפי שהזכרנו דוגמאות. המקרא מביא פה את הדמות שכפי שאמרתם במבוא לספר, אחת הדמויות הברוטליות ביותר, הקשות ביותר, של שלטון עריצים, של הצלחה אנושית, שהביאה אותו לרום המעלה, של באמת שלטון בלתי רגיל. הוא הצליח להקים אימפריה עוצמתית ביותר. אבל האכזריות שנלוותה לה, והטירוף שנלווה לה, כלפי כל הסובבים אותו, הביאו אותו בסופו של דבר, למציאות הזאת שעלתה וצפה בחלומו. והחלום הזה והפתרון שלו, בעצם, הוא בעצם איזשהו ניסיון לנער אותו, ולהחזיר אותו לפרופורציות נורמליות, והוא משלם גם מחיר מסוים באיזה תהליך שהוא עובר עליו, תהליך של התרסקות, התרסקות נפשית, שהוא איכשהו חווה אותה ואיכשהו מצליח לצאת ממנה, וזה מה שאומרים לו, יש לך עדיין שורשים רדומים באדמה, שאם אתה תדע לתקן, תוכל לצמוח מחדש ולהתייצב. אבל זה מחייב אותך להבין את האיזון הנכון בין מלכות אדם ובין מלכות שמיים, וזה המסר שאמרת שהוא כל כך פשוט וברור במשפטים האחרונים של החלום, וזה נכון. אבל כל התהליך שהוא עובר בעצם מתארים את העץ המתרסק, ובעצם מי שיריסק את העץ זה מי? הוא עצמו, במעשיו, בהתנהגותו. והאדם שאיננו יודע את מקומו ומסתחרר מהצלחותיו, הוא במו התנהלותו, במו ידיו, מרסק את העוצמה שהוא בעצמו בנה. תמיד ניצב לפניי איזשהו קריקטורה שיצאה בזמנו, כתב אותה, היה פעם אחד קריקטוריסט שהיה במעריב, קראו לו דוש, בטח ראיתם, שמעתם, כן, הוא נפטר לפני כמה וכמה שנים כבר, אבל הוא היה במשך שנים רבות מי שקיצר קריקטורות במעריב, באמת היה לו דברים יפים. הייתה תקופה, היה יהודי אחד שקראו דוד בן גוריון, שעליו אתם ודאי, אותו ודאי שמעתם עליו, והוא באמת עשה דברים נכבדים, אי אפשר לקחת. בסוף ימיו באמת הוא התחיל לזגזג עם הפוליטיקה ופרש מראשות הממשלה ויצא, ובסוף ימיו באמת הוא עשה כל מיני שטויות בכל מיני היבטים פוליטיים וכו'. דוש עשה איזה קריקטורה, ומישהו הוציא לי אותה לא מזמן, הביא לי אותה הביתה כדי שיהיה לי אותה, קיבלתי, היא יפה מיוחדת. רואים בה אדם שעומד עם פטיש 5 קילו והולך ומרסק אנדרטה שלו עצמו. זאת אומרת, יש פסל גדול, כמו הפסל הגדול שדיברנו עליו בפרק א' או פרק ב' שבא למירידו. הזכרנו באותה הזדמנות שבמדינות טוטליטריות, אז יש פסלים גדולים של סדאם חוסיין, של כל מיני דמויות, של לנין, של סטלין, של כל מיני כאלה. עכשיו, גם היה פסל גדול של בן גוריון. בן גוריון במו ידיו בנה את דרכו, את אישיותו, הציב את עצמו בתור דמות מרכזית. אבל בהתנהלותו בסוף ימיו, הוא לוקח בעצמו איזה פטיש, ואת האנדרטה שהוא ניצב ליד, לצידה, האנדרטה שלו, שהוא בנה במהלך מעשיו, במהלך הים, הוא במו ידיו מרסק אותה עם פטיש וקובר אותה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד עוצמתי, שבעצם גם עולה פה, שההתנהלות כל יכולה ושל, והמרושעת הזאת, היא בעצם ריסקה את, את המלכות הזאת. ויש פה, כפי שאמרתי, באמת ביטוי מאוד חריף, מאוד קיצוני, לסיטואציה שחוזרת על עצמה בהרבה מאוד וריאציות בתנך, בקשירים לשונים, בדמויות שונות. אז נכון שפה זה מובע בצורה מאוד בוטה, מאוד קיצונית, אבל הרעיון פה הוא נכון. הוא חוזר עצמו, זה תסריט שצריך להכיר אותו, אולי הוא מופיע בווליומים פחות קשים וחריפים, אבל זה לא דבר זר ולא דבר לא מוכר. זה חלק מן המסר של המקרא לאורך כל הדרך, שלב מלכים ושרים ביד השם, ואל לו לאף אדם, חזק וגדול ככל שיהיה, עוצמתי ככל שיהיה, לא ינסה להפוך את עצמו לאלוה, ולא יאבד את האיזונים ואת שיווי המשקל שלו. נזכור לאורך כל הדרך שמלכות האדם שלו חייבת להיות כפופה למלכות שמיים. מסר כלל תנכי גדול שמופיע כאן דרך חלום נבוכדנצר ופתרונו של דניאל. שימו לב שבאמת מי שיכול לפתור את הפתרון הזה זה רק דניאל, כי אלילים לא מבינים את הבעייתיות ולא מבינים איך יוצאים מן הסחרור הזה. דניאל יכול להציע לו פתרון שמעמיד את האיזונים הנכונים בין מלכות אדם ובין מלכות שמיים. אצלהם האלוהים, כפי שאמרנו בפתח השיעור, הוא עוד אל, הוא עוד מישהו. הם לא מבינים את ה... הם לא יכולים לפתור פתרון כזה. האופציה הזאת בכלל לא עולה אצלהם כתסריט. וזה המיוחד בראייה יהודית, בראייה אמונית, שרואה את מלכות השמיים. ולכן רק מי שמבין מהי מלכות שמיים באמת, יכול להציע הסבר כזה ומשמעות כזו. הורי ורבותיי, פרק ה' מקרב אותנו לאחד הפרקים הנוספים המפורסמים, שאנחנו פחות מכירים את הרקע שלהם, אבל באמת זאת הזדמנות לעשות סדר. הפרק הבא מביא אותנו לבלשצר המלך. בלשצר היה נכדו של נבוכדנצר, והיה אחרון מלכי בבל. אם תרצו, במידה רבה, פרק ה' מספר ללא מילים את מה שהיה כתוב בפרקים הקודמים, שנבוכדנצר ייעלם, והוא נעלם בשלב מסוים. עכשיו, לא רק שהוא ייעלם, גם על מלכות שהוא הקים תגיע אל קיצה. וזה עניינו של פרק ה', כי פרק ה' מספר לנו על נכדו של נבוכדנצר, שנקרא בלשצר. ובכן, בלשצר המלך עשה משתה גדול לאלף גדוליו, ולעומת האלף את היין שותה. ובכן, הבחור היה שתיין, זה מזכיר לו קצת את החגיגה של אחשוורוש, חגיגה מאוד גדולה, הביא את כל שריו ועבדיו. בלשצר אמר בהשפעת היין, להביא את כלי הזהב והכסף, אשר הוציא נבוכדנצר אביו, סבו, מן ההיכל אשר בירושלים, וישתו בהם המלך הגדוליו, נשב ופיל עכשיו. שוב, יש פה אקט של האדרת עצמו. הנה, אני עושה צחוק גם אפילו מהאלוהים בירושלים, שאת מקדשו החרבתי ואת כליו לקחתי, ואני יכול פה לחגוג ולשתות בכלי המקדש, לאכול ולשתות בכלי המקדש. אז הביאו כלי הזהב אשר הוציאו מנחל בית האלוהים אשר בירושלים, ושתו בהם המלך הגדוליו נשב ופיל עכשיו. שתו יין ושיפחו את אלוהי הזהב והכסף, הנחושת, הברזל, העץ והאבן. זוכרים מאיפה הרשימה הזאת? מפרק א', זה החלום הראשון של פרק א'. זאת אומרת, הם רואים את אלוהי עץ ואבן, כן? אלוהי זהב, הכסף, עץ ואבן, זה בעצם המשמעות של העניין הזה. הם רואים בהם עיקר, והם רוצים להשתחצן על אלוהי השמיים. זאת המשמעות שיש פה, בעובדה שהם לוקחים את הכלים וכו'. עכשיו, מה קורה ברגע הזה? בא בשעה, יצאו אצבעות יד אדם וחוטבות מול המנורה על סיד כותל ההיכל אשר למלך, והמלך רואה פס היד הכותבת. פתאום מופיעה יד, כן? והיד כותבת איזושהי כתובת על הקיר מולו. אז שונה זיו המלך ורעיונותיו, כן, את מראה פניו, ורעיונותיו יבעלו, וקשרי חלציו מתפרדים, וברכיו זו לזו מקישות. היינו, המלך נתקף בפחד. מה שאומרים, תפס שקשוק, רועדות לו הברכיים, רועדות לו הרגליים, כל כולו אחוז אימה. קורא המלך בחוזקה להביא את האשפים, הקסדים והגוזרים. עונה המלך ואומר לחכמי בבל, אשר כל איש אשר יקרא את הכתב הזה, ופתרונו יודיעני, ארגמה נלבש ורביד הזהב על צברו ושליש במלכות ישלוט. ובכן, מיד מבטיחים לו קידום מהיר. בבקשה.
זה החלום שהוא
ראה? הוא ראה יד. יצא בעצם הסיבה הזאת, החגיגה הזאת. פתאום הוא רואה יד יוצאת, יד, אצבעות, וכותבות על הכותל כתובת. ומי שיצליח לפצח לו את הכתובת ואת המשמעות שלה, הוא נותן לו מעמד בכיר, כמו שכבר ראינו אצל יוסף ואצל דניאל. הוא ראה את זה במציאות, כשהוא חי, כשהוא עוזה, הוא הוגה, הוא רואה פה פתאום פתח, הוא רואה פתאום יד, תוך כדי המסיבה, הוא רואה את זה. עכשיו, רק הוא ראה את זה, כן? הכתובת הייתה, היה כתובת על הקיר, נותרה כתובת, כתובת על הקיר. מפה בא הביטוי, הכתובת על הקיר, הכתובת על הקיר. עכשיו, מה הכתובת הזאת אומרת? היא בעצם מאותתת את מה שעומד להתרחש. מה היה כתוב בה? כן? כן, בוא נראה. אז באים כל חכמי המלך, ואין יכולים לקרוא הכתב, ופתרון לא להודיע למלך. דיינו, הם רואים יש משהו שם, אבל לא מצליחים לפענח מה כתוב שם. וודאי שהם לא מצליחים לפענח מה כתוב, הם הולכים להסביר מה המשמעות. הם רואים שם איזה מין, אתם יודעים, זה כמו שפעמים ארכיאולוגיים, מוצאים איזה לוח ישן בחפירה, וכתוב שם אותיות. אבל הם לא מצליחים לקרוא מה כתוב שם, כי זה ככה כתוב בצורה מטושטשת, בצורה... רואים שהיא כתוב שם, אז רואים שזה יש שם איזה כתוב. אבל הם לא מצליחים לפצח מה כתוב. עכשיו, אז הם לא מצליחים לקרוא, וודאי כשאתה לא מצליח לפצח מה כתוב, אז אתה יכול להבין, להציע משמעויות.
אולי הם פשוט לא הבינו את השפה.
גם יכול להיות, אינני יודע. תכף תראה שלפי השפה הם צריכים להבין אותה. לא יודע, זה שראית ציורים כאלה אחרים, זה לא צמוד. יש, היה קושי מסיבה כזו או אחרת, יהיה הסבר לקושי אשר יהיה. עובדה, שורה האחרונה, היה קושי. אז באים כל חכמי המלך, ואין יכולים לקרוא הכתב ופתרונו להודיע למלך. אז נבעל מאוד המלך בלשצר, וזיבו שונה עליו וגדוליו משתבשים. לעומת דברי המלך וגדוליו, באה המלכה אל בית המשנה. עונה המלכה ואומרת, יחי המלך לעולמים, אל יבעלוך רעיוניך, אל תיכנס ללחץ, וזיבך, זיב פניך אל ישונה. יש איש במלכותך, אשר רוח אלוהים קדושים בו, ובימי אביך נמצאה בו נהרה ושכל וחוכמה כחוכמת אלוהים, והמלך נבוכדנצר אביך, לשר חרטומים, אשפים, כזים, גוזרים, הקימו אביך המלך. יען אשר רוח יתרה ומדע ושכל פותר חלומות ואגדת חידות ומתיר קשרים נמצאה בו בדניאל אשר המלך שם שמו בלשצר אתה דניאל יקרא ואת הפתרון יודע. כנראה שעד ימיו של הנכד הזה דניאל קצת אני יודע לא היה כבר פעיל, היה בדימוס, לא יודע בדיוק, אבל היו כאלה זכרו את הדברים, זכרו את את הדברים מפעם, והיה שם מי שזכר, והציע לו את הפתרון הזה. פסוק י' ג', כן? מה זה? כן. מה זה? כן, אביך זה אבא שלך, אבל זה גם אבא של האבא. אז הובא דניאל לפני המלך. עונה המלך ואומר לדניאל, אתה הוא דניאל אשר מבני גלות יהודה, אשר אבי המלך אבי מן יהודה, ושמעתי עליך, כי רוח אלוהים בך, הוא נהרה ושכל וחומה יתרה נמצאה בך. ואתה עובדו לפני החכמים, עובדו לפני החכמים השפים אשר יקראו הכתב הזה להודני את פתרונו, ואינם יכולים להגיד פתרון הדבר. זאת אומרת, יש פה איזה רושם על הקיר, יש כתובת על הקיר, אבל צריך לפצח אותה. ואני שמעתי עליך כי תוכל לפתור פתרונות ולהתיר קשרים. אתה אם תוכל לקרוא הכתב ולדעני פתרונו, ארגמן תלבש ורביד הזהב על צווארך, ושריש במלכות תשלוט. בקיצור, דברים פה כל הזמן זו אותה וריאציה. חלום, כתובת, משהו שצריך פיצוח ומישהו צריך לפצח. תראו, אנחנו קוראים את זה בריכוז. הדברים האלה התפזרו על פני עשרות שנים. זה לא שכל יום בבוקר היה כתב חידה חדש. זאת אומרת, זה ריכוז של סדרה של תופעות שהייתה פזורה על פני תקופה.
מה זאת אומרת? כל האירוע של הכתובת...
מה זה?
האירוע של הכתובת הייתה כאילו באותו זמן, לא? הוא קרא דניאל והוא פתר לו.
לא, אבל זה לא קרה למחרת החלום הראשון של נבוכדנצר. הוא כבר הנכד שלו שולט. באמת, עברו שנים. זה לא קרה יום אחרי יום. בקיצור, הנה הכתוב מספר לנו, אז עונה דניאל ואומר לפני המלך, מתנותיך לך תהיינה, ומסעותיך לאחר תן. כן, אני לא רוצה תמורה, ואי המוכנות לקבל תמורה, בעצם איזה מסר היא רוצה להעביר? שבא בשם השם, זה לא שלי. כי אם אני לוקח שכר זה כאילו שאני כמו איזה זוכרים שבלעם הוזמן לפתור את ולקלל אז הוא הבטיח לו מלוא ביתו כסף וזהב ובאיזשהו מקום אומר לו תשמע לא נתת לי שירותי מגיקה בעם הפסדת הרבה כסף יש סיפור אחר עם נעמן שר צבא הרם. זוכרים סיפור כזה? זה גם הפטרה. נעמן שר צבא הרם במלאכים ב' בפרק ה', הכתוב מספר לנו על, מלך, על שר צבא הרם, מי שהיה חולה בצרת, ולא משנה כרגע, מלך הרם הפיל תיק על מלך ישראל שידאג לרפא את נעמן מצרעתו. הוא אומר, רגע, רגע, מה הוא רוצה ממני? מה אני, האלוהים, אני להמיתו ולהחיות, כי זה ביקש ממני לרפא את ההוא מצרתו. ואז מתערב אלישע ואומר, שלח אותו אליי וידע כי יש אלוהים בישראל. טוב, הוא מתייצב לפניו, ואלישע אפילו לא יוצא אליו החוצה, שולח אחד מאנשיו החוצה ואומר לו, תגיד לו ללכת לחזור בדרך, כשהוא יעבור ויחצה את הירדן, ירד לטבול 7 פעמים בירדן. הוא נעלה ואומר, הייתי בטוח שיצא, קודם כל שיצא אליי, בכלל לא שם בכיוון, הוא לא יוצא, לא מדבר איתי, שלח לי פה איזה עוזר, אמר לו, בדרך תחזור, תטבול 7 פעמים. שמה? אז הייתי בטוח יצא פה, הוא יקרא בשם השם, יניף את ידו מעל צרתי, איזה אוגוס פוקוס כזה, כאו, זה, והוא ירפא אותי, יאסוף את צרתי. עכשיו, לא רק שהוא לא יוצא אליי ולא מכבד אותי, הוא אומר לי לחזור בדרך, לטבול בירדן, אבל בשביל באתי עד לפה, הלא טוב אמנה ופרפר נערות דמשק, נערות יותר טובים, שיוצא באתי עד לפה, הוא יוצא נעלה והוא ברוגז ורוצה לחזור, תצבן. הוא לא עבודה, וואלה, תעזוב. מה יכול, איך אנחנו עוברים בדרך? נעצור, אתה חוצה את החול, בשביל לחזור לארם, אתה חוצה את הירדן. תראה, תטבול 7 פעמים, יעיל, יועיל, לא יועיל, לא יפסת, התרחצת, תחזור נקי הביתה, ביג דיל, מה יכול להיות? מה היה לו כזה קריטי, נכון? טוב, יורד, תובל 7 פעמים, וואי, הצרת נעלמת. טוב, הוא חוזר אחורה חזרה, הוא בא לנעמן, הוא אומר, תשמע, הוא בא לאלישע, הוא אומר לו, תשמע, כמו שזה, אין את אלוהים בישראל, והיום ידעתי, שוב, איזה מין משהו דומה לסיפור הזה, והוא רוצה להודות לו, והוא רוצה לשלם לו. נעמה, רוצה לתת לו כסף, אלישע בשום אופן לא מוכן לקבל כלום. לאחר הוא חוזר, והוא אומר, כי הוא ראה שהמסר היה שהשקדוש ברוך הוא ניפה אותו. אם אני לוקח כסף, אז אני אשמע גיקה. מי שרץ אחריו לקבל אחר כך תשלום היה מי? יחזי נער. ואז מה אומר לו אלישע? תדבק בך, צרעת נעמן ובזרחה. זאת אומרת, שגיחזי הולך ומתרגם את העוצמה של האירוע לפרוטות קטנות, הוא הפך את אלישע לנותן שירותי מגיקה. וזאת בדיוק הנקודה. עכשיו, אם הוא ייקח כסף, אז הוא פותר חלומות מקצועי. הוא רוצה להדגיש את המקור האלוקי ואת המסר האלוקי שהוא רוצה לתת להעביר למלך הבבלי. ולכן הוא אומר, אני כסף לא לוקח. אתה תיתן למי שאתה רוצה, אני את הכסף לא לוקח. מצד שני, אך הכתב אקרא למלך, והפתרון הודיענו. ובאמת, הוא מציע פה את הפתרון ואת המלך. עכשיו, על רגל אחת, אני לא נספיק עכשיו לקרוא את הכל, עד הסוף אני מעדיף לראות את זה ברצף, בסוף נעצור פה. על רגל אחת, בסופו של דבר, הוא מודיע לו בעקבות פתרון הכתובת, שהאימפריה הבבלית עומדת לקרוס, ומי שירש אותה זה האימפריה הפרסית. זה בעצם מנה, מנה, תקל ופרסין, הוא מסביר לו שם את הכתובת, ונראה את זה בשיעור הבא. מה שאני בעצם בא לומר, שפרק ה' שאנחנו קוראים כרגע, הוא מימוש של כל מה שנאמר בפרקים הקודמים, שהאימפריה הבבלית תגיע לקיצה, והם לקראת סוף הדרך, נכון? אז זה בעצם הדבר ש... יש לנו פה. ובעצם תחושת השחצנות הזאת של בלשצר, שהוא שותה בכלים של בית המקדש, והוא אומר, מי יכול עליי ואני את כולם מקופף. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה אונליין, תוך כדי המסיבה, נותן לו חומר לחשיבה על הדברים, ופה באיזשהו מקום גם מעמידים את הדברים במקומם. בסדר? המשך יבוא. להתראות. ככה ההיסטוריונים אומרים, זה לא מתוך זה, לא מתוך זה. מה זה? כמה עשרות שנים אחר כך. בבקשה.
עכשיו יש עברית? כן, כן, תתן לי פה. תתן לי פה, תלך לצורך פוזדות, תראה שאתה מה שאתה עושה.